סייעתא דשמיא, שבת, פרשת משפטים וגם פרשת שקלים, יהיו הדברים לעילוי נשמת אבא מרי, רבי ציון בן יהודה, שהשבוע ביום חמישי, ליל שישי, זה פקודת שנתו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, רפאל שמואל בן סימה, מנדן אתו בת מסודי, נועה שושנה בת שירלי ואבנר בן מרים. רפאל בן עזיזה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תבנה, תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. יש שאלה מפורסמת של רש"י על הסמיכות של פרשת משפטים לסוף פרשת יתרו. סוף פרשת יתרו עוסקת התורה הקדושה במזבח, במזבח, בבניית המזבח, ועם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית וכו', ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. שואל רש"י, מדוע ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתעשה סנהדרין אצל המזבח. ומהו שכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? למה לא כתוב אשר תיתן להם, אשר תאמר להם וכו'? אלא מה זה תשים לפניהם? אז רש"י אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק בהלכה ב' או ג' פעמי, עד שתהיה סדורה בפעמים כמשנתה, ואני מצטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. וכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך, הוא מותר, הוא מוכן לאכול לפני אדם. יפה, ולמה לפניהם? לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות. אז זה פירוש רש"י, שהוא פשט הכתוב. תשים לפניהם כשולחן הערוך. אתה צריך לפרש את מה שכתוב פה. מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה שבכתב, כתוב בצורה כללית, לעתים רמזים, ואתה עכשיו צריך לפרש, לבאר, להוציא, להפיק מהכתוב הלכות. אבל האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילה דמביא פירוש נפלא מאוד מאוד למושג תשים לפניהם. אומר האדמו"ר הזקן, הדין, המשפט, הוא בדרך כלל, בוודאי אצל אומות העולם, הוא חיצוני לאדם. זאת אומרת, יש מקרה, סיטואציה, בא דיין וקובע מי צודק. הקביעה של הדיין לא משנה שום דבר במציאות. לא את הסיטואציה כמו שהתרחשה באמת. הרבה פעמים יכול הדיין לקבל החלטה שונה ממה שהיה באמת. רק זו דעתו, ככה הוא התרשם, ככה הוא הבין את העדים, זה דיבר יותר טוב, הוא דיבר פחות טוב, זה הביא יותר עדים, זה הביא פחות עדים, זה הראיות שלו היו סדורות, זה הראיות שלו לא היו סדורות. זה לא אומר שבעולם המציאות, אם אנחנו היינו יכולים להסתכל על הסיטואציה ממעוף הציפור, זה גם מה שאנחנו היינו חושבים. אלא זה אומר שככה התרשם הדיין. אז הקביעה של כללי ההתנהגות בעולם המשפט בדרך כלל היא קביעה חיצונית להתנהגות של האדם, היא חיצונית לסיטואציה, היא זמנית, היא משתנית, ולכן היא גם איננה טבעית. זה לא דבר טבעי. יש הרבה מאוד עבריינים שלא מסוגלים לקיים את החוק. הם לא מסוגלים, משום שזה לא טבעי להם. משפטי התורה הם כמובן אחרים. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבינו להניח את התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר האדמו"ר הזקן, הוא למעשה אומר להם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפנימיות שלהם. לפניהם זה פנימה. תפרש, תניח את משפטי התורה, את האמור בתורה, את הכללים הקבועים בתורה, לפנימיותם של עם ישראל, לפנימיותם של בני ישראל, כך שהמשפט והדין יהפוך להיות חלק מהפנימיות של היהודי. זה לא יהיה לו עניין חיצוני, אלא זה יהפוך להיות חלק מהפנימיות שלו. זה ישנה את המציאות, בין אם המציאות של היהודי עצמו, מבחינת מה הוא מכיל עכשיו אחרי המשפט, ובין הנורמות שהוא מחויב בהם, מה שזה לא יהיה, זה יהיה פנימי, זה לא יהיה דבר חיצוני לאדם. האדם מצידו צריך להפנים את הדין, הוא צריך להפנים, מלשון תשים לפניהם, הוא צריך להפנים את הדין, הוא לא צריך להתנגד לכללי ההלכה, לכללי הדין, לכללי הפסיקה, הוא צריך לקבל אותם, צריך לקבל אותם, והוא צריך גם להבין אותם. הלוא יש שאלה תמיד של בעל דין, ולכן פסקי הדין צריכים להיות מנומקים, ההלכתיים, מטעם מה דנתוני, מאיזה טעם דנתם אותי? תסבירו לי, אני רוצה להבין. ההבנה הזו נחוצה לא בשביל להפיס את דעתו, בשביל לעשות לו עכשיו להרגיע אותו. ההבנה הזו נחוצה כי הוא צריך להפנים את הדין. הכללי ההתנהגות האלה שנקבעים בעולם המשפט היהודי, הם מאירים את פניו של האדם. אם אמרנו שזה צריך להיות לפנימיותו של האדם, הפנים, מדוע הם נקראים פנים? משום שהם משדרים, הם מקרינים את הפנים שלנו. אז אם המשפט עכשיו שינה את הפנימיות שלי, אז ממילא הפנים שלי מאירות, כמו שכתוב, זה סוד, חוכמת אדם תאיר פניו. בסוד, חוכמת אדם תאיר פניו. מה מאיר את הפנים של האדם? הפנימיות שלו. הפנימיות באה לידי ביטוי בפנים. אם הפנימיות שלי זה חוכמת התורה, זה כללי ההלכה, אז ממילא האור של הפנים, האור באלף. יש מה דאמר, אתם זוכרים את הרמדו ואלי? את רבי משה דוד ואלי. אז הוא בליקוטים, בחלק ב' מביא על סמך זוהר בפרשת יתרו, זוהר בשבוע שעבר, שהתורה משנה את התווי פנים של האדם. אתם זוכרים פעם דיברנו על זה שלא צריך ללכת לקוסמטיקאיות. אפשר... אז הוא לא רק אומר מה אור באלף, הוא אומר מה, גם אור הפנים משתנה. אור הפנים, קמטים, הוא מדבר על קמטים, קמטים, על קמטים נמתחים. האף משתנה, האוזניים, הכל משתנה. ובאמת ובתמים, תסתכלו, תראו, בדידי אב העובדה, אני ראיתי זה בכמה מקרים, ראיתי אנשים שחזרו בתשובה, הפנים שלהם השתנו. ראיתי אנשים באמת שהיה פחד להסתכל עליהם, פחד. אני מדבר בשיא הרצינות עכשיו. פחד, ואני לא מהניבלים בקלות. זה היו אנשים שהיה מפחיד להסתכל עליהם. והפכו להיות מתוקים מדבש. עם התהליך ועם התשובה, זה לא קורה ביום, זה לא קורה ביומיים, זה תהליך רוחני, הוא אף פעם לא זבנג וגמרנו. הוא תהליך, אבל השינוי קורה. הפנימיות מוקרנת בפנים. הפנים יוצא החוצה ומוקרן בפנים. ולכן ההלכה נקראת הלכה, משום שההלכה, העניין שלה, זה האופן שבו מוליך הקדוש ברוך הוא את האור אינסוף ברוך הוא, את האור אל החיים שלנו, את השפע אל החיים שלנו. לכן נקראת הלכה. למה זה נקרא הלכה? לא רק כי אני הולך לפיה, אלא כי האור הולך לפיה. האופן שבו אתה מוליך את האור לחיים שלך, זה ההלכה. כשאנחנו מדברים על הלכה, אז זה עולם המשפט כולו. כל עולם המשפט הוא בכללים הלכתיים. זאת אומרת, שאם באים שניים לפני דיין, או אם בא אדם לפני דיין עם שאלה, בא שוחט לפני דיין עם שאלה לגבי סירחה בריאה של בהמה. הוא יכול להפסיד 600, 700 שקל, 800 שקל, אם הוא מטריף לו את הבהמה, אם הדיין מטריף לו את הבהמה, 600, 700 שקל אפו. זה, תראו לצריך עכשיו שוחט שיכול לשחוט ביום 8, 9, 10 בהמות. זה הרבה כסף. והוא כאשר הוא מקבל את הכללים ההלכתיים שלפיהם השופט, הדיין, הרב, השופט לצורן, קובע לאן זה הולך, טרף או כשר, ברוכים הבאים. טרף או כשר, אז הוא למעשה ממסמר לפעמים תוצאה כלכלית קשה, ובעל הדין, אותו אחד שעמד בפניו, צריך להפנים את התוצאה. זה דברים, זה דיברתי אתכם על דבר קטן. ותדעו לכם, הוא לא, בעל דין כזה לא מתראים, אתם תראו, זה דבר פלא פלאות. באים אנשים, גיסי שוחט, יש לו משק. הוא לא מתראים על הקביעות ההלכתיות. אמרו לו, זה לא... זה טרף, הפסיד, נגמר. לפעמים זה פלא גדול, שיכול לבוא מישהו, יכולים לבוא שני בעלי דינים, והם באים לפני בית הדין, על עניין פעות, ובית הדין קובע שאחד צודק ואחד לא, ושם יש תרומת. זה מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, שבעלי הדין צריכים להפנים את התוצאה, להפנים את הדין, להבין, מאין ננתוני, לשאול, איך הגעתם לתוצאה הזו? מקבלים פסק, להבין את זה, למה להבין? כדי להפנים. לכן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה לפנימיות שלהם. תניח את המשפט, תקבע את ההלכה באופן כזה שבעלי הדין יפנימו את התוצאה. וזה חובה של בעלי הדין להפנים. לכן הם צריכים לדעת שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מוליך את האור לחיים שלהם, הוא נקבע על פי הכללים ההלכתיים האלה, וזה לא כמו חס ושלום להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שגוי נשפט בערכאות. כשגוי נשפט בערכאות, אז הסביבה שלו לא השתנתה, הוא לא השתנה, הדין לא שינה אותו, שום דבר לא קרה. רק יש תוצאה כספית, יש לו פחות כסף בכיס או יותר כסף בכיס. כשיהודי מקבל פסק הלכה, הפנימיות שלו משתנה, כי יש לו חובה לקבל את הפסק ולהבין מאין ננתוני, מאיפה זה בא, מה המקור לזה, ולדיין יש חובה לתת את הפסק באופן כזה שזה יהיה כשולחן הערוך לפניו. זה יהיה ברור למה התוצאה הזו חייבת להיות כך ולא אחרת. זה ברור עד כאן מה שאני אומר, כי זה יסוד מושג בהבנת כל עולם המשפט היהודי. יסוד מושג בהבנת. האופן שבו האור מולך לחיים שלנו הוא כללים הלכתיים. הכללים ההלכתיים האלה הם כללים משני מציאות. הם משני מציאות בראש ובראשונה של בעל הדין עצמו. כאשר הוא מפנים, אז הפנים שלו מהירות, בסוף חוכמת אדם תאיר פניו, ולכן יש הבדל משמעותי, מהותי, עקרוני, בין משפטי הגויים למשפט היהודי. משפטי הגויים לכתחילה הם אכזריים. לכתחילה. מעצם היסוד הפילוסופי של עולם המשפט. אצל הגויים קודם כל קובעים כללים. יש כלל. לא עוברים באדום. לא עוברים באדום. זה כלל. הכלל מניח שהוא טוב למיינסטרים. אבל תמיד יהיו יוצאים מן הכלל שיפגעו כתוצאה מהכלל. הן במערכת המשפט הגויית התחשבות בפרט שנמצא בקצוות. אף פעם. תמיד זה כלל, ועל סמך הכלל אני פוסק. יכול להיות שאדם נסע, כי עכשיו הוא מיהר עם אשתו לבית הרפואה, אבל הוא עבר באדום, הוא קודם כל עבר את העבירה. ומגיע לו עונש. ובהרבה מאוד מהמקרים גם העונש קצוב בלי יכולת של השופט להפעיל שיקול דעת. בהרבה מאוד מהמקרים. משום שמינימום וכו' וכו'. יש נקודות ועד כדי כך זה מגיע שהיום יכול להיות שהשופט שלך הוא מצלמה. הוא השופט שלך. זה מכשיר אלקטרוני. לא צריך להפעיל שיקול דעת, כי יש כלל. חצית את הכלל, עברת על הכלל, אתה אשם. אתה קודם כל אשם. במשפט העברי, ולכן זה ברור שאם הדין נקבע באופן הזה, אז אפילו אם יש בכלל איזה היגיון, הוא הופך להיות אכזרי לשוליים. לכל מי שנמצא בשוליים, הוא הופך להיות אכזרי. אפילו אם בכלל עצמו יש היגיון. יש היגיון לא לעבור באדום. ודאי. זה מחויב שיהיו כללי נהיגה. אבל בשוליים זה תמיד יפגע במישהו. בדין כזה שאין בו התחשבות למיעוטים, במיעוטים או בשוליים, אז ממילא בוודאי שיש אפשרות להגיע לאכזריות. במה שונה הדין העברי? הדין העברי בבסיסו לא בנוי כך. אלא הוא בנוי על דוגמאות. עולם המשפט זה נקרא משפט קזואיסטי. משפט שמבוסס על דוגמאות. שור שנגח את הפרה, שניים אוחזים בתלית. יש מקרים, וכל מקרה לגופו. גם כאן יש כללי משפט, איך שופטים, איך שומעים ראיות. על פי שניים ידים יקום דבר. כן, יש כללים, יש חזקות, אבל המקרה נבחן לגופו. המקרה נבחן לגופו. כשאני בוחן מקרה לגופו, אין שוליים. כי כל מקרה, והעניין שלו, אין מקרה אחד שדומה ב-100% למקרה אחר. ממילא משפטי השם, אמת צדקו יחדיו. זה ברור. עכשיו, שבאים שניים לדין, אז הם באים, אם הם באים כדי לקבל פסק הלכתי, דהיינו לברר מחלוקת, הם לא באמת באים לריב. ככה צריך להיות. אני לא אומר שזה ככה, שזה מה שקורה. אבל ככה צריך להיות. הם לא באים לברר, לריב. הם באים לברר את האמת. הם באים להוציא את האמת לאור. הם באים לברר ניצוצות של קדושה. אנחנו נראה בהמשך אם ירצה השם ויגזור השם חיים טובים בזוהר הקדוש, זה חשבון שיכול להיות חשבון של גלגולים, חשבון ארוך טווח. זה לא דווקא עכשיו המקרה הזה של שניים מוחזים בתלית. יכול להיות ששניים מוחזים בתלית זה בכלל מהסבא רבא, מאיזו שותפות שהייתה ביניהם, של הסבים. והנכדים באים הנה לעשות עכשיו את הבירור של מה שלא התברר דורות קודם. דורות. אם כבר נגענו זה, אז פרשת משפטים הזוהר הקדוש פותח ומעריך בדבר הזה, בפרשה ארוכה בזוהר פרשת משפטים, היא ארוכה. הזוהר מעריך בזה, בעניין הזה, ואומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תרגום, ואילם דיניה דסדר קדמיון. קודם כל הוא מביא את לשון התרגום. מה זה? אלה המשפטים שתסדר לפניהם. אילן אינון סידורים דגלגולה, דינים דנשמתים, דנו כל חד וחד לקבל עונשי. הוא אומר, אלה הם הסידורים של הגלגולים, הדינים של הנשמות שנידונות כל אחת ואחת לקבל את עונשה. יכול להיות בכלל לא על משהו שקרה אתמול, לא על משהו שקרה עכשיו. זה חשבונות ארוכים. נראה אם יוצא השם בהמשך קצת יותר בדבר הזה. אבל בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על משפטי ישראל, אז המשפט הזה האישי, המקיף, שעוסק במקרה לגופו, לא מאפשר עוול. אין לו שוליים. כל מקרה זה המקרה, בהי הידיעה. ועכשיו הדיין, או הדיינים, או בית הדין, הוא דן ומברר את האור, את ניצוצות האור, את הקודש, את האמת, מוציא אותה לאור ממש. מי יכול להורות על משפט כזה? שהוא גם יכול לקחת בחשבון גלגולים קודמיים, שהוא יכול לקחת בחשבון חשבונות ארוכי טווח, שאין בו התיישנות. אין, במשפט הזה אין התיישנות. כי אם אתה לא תברר את הדין עכשיו, הילד שלך יברר אותו. ואולי תברר אותו בעוד 30 שנה. לטוב ולמוטב. משפט כזה יכול להיות, להתקיים רק במקום שבו מי שנותן את התוקף למשפט, מי שמעמיד אותו זה בורא עולם. זה האלוהים, שהוא התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. יש לו את היכולת להציל את הכוחות האלה לדיין בשר ודם. ולכן איך נקראים דיינים בלשון הקודש? אלוהים. שופט נקרא אלוהים. ככה הוא נקרא בלשון הקודש. מותר להגיד, עכשיו אני יכול להגיד אלוהים, ואני מתכוון לשופטים, ומותר לי לבטא את זה ככה, בלי, לא צריך להגיד אלוקים. למה? כי אני מתכוון עכשיו לשופטים.
עד האלוהים יבוא דבר שניהם.
נכון, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. זה בדיוק, בדיוק הפסוק מהגמרא. נכון, הגמרא משתמש בפסוק הזאת, בגמרא בסנהדרין. נכון מאוד. אז ממילא דין כזה ששואב ממקור עליון, שכתב את התורה, ממקור עליון שכתב את התורה, הוא לא מוגבל, המקור העליון הזה לא מוגבל לא במקום ולא בזמן. לכן אין משמעות לא למקום ולא לזמן. לא תבוא לברר היום, אתה חושב שחמקת? אתה טועה. אתה תבוא לברר. היום, מחר, מחרתיים, עוד 30 שנה, או עוד 3 דורות. אתה תבוא לברר. זה נכון בכל כך הרבה עניינים, אני לא יכול להעריך עכשיו בזוהר הקדוש, זה מופיע עד בני זוג שאין להם ילדים, כי פה הם צריכים לברר משהו, הם יוצאים מעולם בלי ילדים, חוזרים בגלגול ומקבלים ילדים. כך אומר הזוהר הקדוש. כי החשבונות לא נגמרים פה, ולא עכשיו, כי מי שמברר את החשבונות לא מוגבל במקום וזמן. ולמקום ולזמן אין השפעה עליו. אצל אומות העולם הוא מוגבל במקום וזמן. אין לו לדיין אלא שעיניו רואות, זה הכל, זהו. גם אצלנו אין לו לדיין אלא שעיניו רואות. אבל זה לא הכל. אנחנו יכול לדעת שפה עכשיו אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל זה לא נגמר החשבון. אם אתה יודע שאתה לקחת, אתה עשית עוול, או חס שלום חוץ מכבוד היושבים פה, לא שייך לך. אבל איזה גזל או מה, אל תחשוב שניצחת את המשפט. יגיע יום, צריך להיות הבירור העליון. עד האלוהים יבוא דבר שניים. זה משפט כזה, אם אדם יודע את הדברים האלה, אז הוא מקבל את ההלכה, הוא מקבל את הפסק. זה מתיישב לו בפנימיות. אלה המשפטים שאתה שים שניים. זה מתיישב אצלו. זה מרגיש לו קבעי. זה מרגיש לו נכון. כי גם אם אני עכשיו יצאתי לא צודק פה, אני משלם על משהו מעבר. או אני חוסך מעצמי משהו בעתיד. זה לא נגמר כאן ועכשיו. יש מי שרואה את הכל ומחשבן את כל החשבונות. ועושה את כל האיזונים. כי אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. עד חוט השערה. עד חוט השערה. ולכן קל לאדם להסכים עם הדין. קל לאדם כזה שפועל מתוך אמונה כזו להסכים לדין. הוא מפנים אותו. הוא מפנים ממנה זה בפנימיות שלו, ממנה זה באור הפנים שלו, כמו שדיברנו וכו'. בן איש חי מספר בדבר הזה על הפרשה. יש לו ספר שנקרא, יש לו הרבה ספרים, אבל אחד הספרים שלו נקרא דרושים על התורה. דרושים על התורה. אז בדרושים על התורה הוא מספר סיפור שהיה בעיר בגדד. בעיר בגדד היה איזה בעלים של מפעל יין, יהודי. יהודי שהיה לו מפעל ליין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז בעל המפעל הזה, הוא היה מפעל מאוד מאוד מסגשג, וגם בין המפעלים בכל בגדד היו אולי שניים, אז הוא היה מהשניים, כן, שניים גדולים, וקנו אצלו גם גויים וגם יהודים, הפרנסה הייתה ברוך השם בשפע, והיו לו הרבה מאוד פועלים. מטבע הדברים ביקב, במפעל כזה שמייצר יין, אי אפשר להשיג פועלים גויים. כל הפועלים יהודים, שהיין לא יהיה יין נסך. אם היה עם נסלך, אז נגברה פרנסה. הוא חייב שכל הפועלים יהיו יהודים. אז היה לו גם בין הפועלים, היה איזה פועל אחד, שהתחיל אצלו בתור בחור צעיר, חסך פרוטה לפרוטה, מפיו ממש, וצבר איזה ממון, און. לא ידע מה לעשות עם הכסף. זה היהודי הזה היה מטופל בילדים, במשפחה. חשב על העתיד, צריך לתן את הילדים, צריך זה, חסך כסף, חסך מפיו, מה שנקרא. חסך וצרר איזה צרור של כסף, ולא ידע פה להחביא אותו. הבתים בזמנם היו פרוצים. מבחינת האפשר, לא היה פלדלת על הדלת, כן? זה היה, גנבים היו נכנסים, יכולים לתאר לתוך הבית, הכל חצרות פתוחים, הכל פתוח. מה יעשה? מה רוב היום אני נמצא בעבודה, ביקב. המרתפים של היקב הם חשוכים, כי היין אוהב קרירות, טמפרטורה קבועה, קרירה, ולחה וחושך. אז זה מרתפים, חביות של יין, חביות של יין, חביות של יין מתיישנות שם, במרתפים חשוכים. אני רוב היום ביקב, אני אקח את הצור הזה, יתמין אותו באיזה פינה בין החביות, אף אחד לא נמצא אותו. שם זה המקום הכי בטוח, כמו כספת, זה גם בתוך האדמה אי אפשר לקרקר קיר ולהוציא את המטמון. בתוך האדמה. אמר ועשה, לקח את הצרור הזה, אף אחד לא יודע על זה. טמן אותו בין שתי חביות באיזה פינה במרתף, שמח וטוב לבב. ככה חולפת שנה, חולפים שנתיים, הוא מדי פעם הולך, בודק, רואה, עצרו מונח במקומו, רגוע. הגיע הזמן לחתן את הילדים. הוא הולך לצרור, להוציא כסף לחתן. הוא מגלה, אין צרור. אין צרור. בעיה. מה יעשה? חושב ומחשב, הוא אומר, תראה, למרתף הזה, בעל הבית היחידי שהוא סומך עליו, זה עליי. אף אחד מהפועלים לא יורד למרתף. רק אני. אני לא הוצאתי כסף. מי יכול להוציא את הכסף? רק בעל הבית. אבל, בעל הבית, יכול להיות שבעל הבית לקח לי את הכסף, מה חסר לו? אבל מצד שני אין לו שום ברירה אחרת, הוא לא יודע מה לחשוב. מתהפך מצד לצד, חשר עליו עולמו, זה נזק שהוא לא יכול לקום ממנו, זה כל החסכונות של כל החיים שלו. מה יעשה? הלך אצל הבן איש חי. הלך קודם לבעל הבית, אמר לו, תשמע, היה לי שם צרור, אתה לקחת את הצרור בטעות. אמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, לא יודע על צרור. אמר, אני התמנתי שם את החסכונות שלי, תרחם עליי. אמר לו, יש לך עדים שהתמנת, אתה יודע ש... מה אתה תופל עלי השמות? מה אתה רוצה ממני? זה בצר לו, פנה אצל הבן איש חי. בא אל הבן איש חי, הבן איש חי רואה את היהודי הזה, ממרר בבכי, מספר סיפור, ניכרים דברי אמת. אומר לו, תשמע, תביא את ה... אני לא יכול לשמוע אותך לבד. לך תביא את הבעל הבית הזה, תקרא לו לדין. קרא את הבעל הבית לדין. בעל הבית בא לפני הבן איש חי, עומד היהודי הזה לפני הבן איש חי, בעל הבית לפני הבן איש חי, והיהודי הזה בוכה בכי תמרורים, ואומר, אני מתחנן, תחזיר לי את הכסף. אתה היחיד שיורד למרתף, אני היחיד שמוסמך לרדת למרתף חוץ ממך, אני ודאי לא לקחתי את זה, כי אני טמנתי את זה שם, לשמירה. אבל הדבר היחידי שיכול להיות זה שאתה, זה בעל הבית עשה פרצוף נעלם, איך אתה מעיז לטפול על האשמה, יש חיידים שבכלל התמנת, אולי אתה מספר סיפורים, ואיך אתה מעיז להגיד שאני לקחתי. הבן איש חי, דיין, אומר ליהודי, למסכן הזה, אומר לו, תשמע, יש חיידים? לא. יש חיידים שהתמנת? לא. יש חיידים שראו אותך, ראו את בעל הבית נכנס פנימה, לוקח? לא. אומר לבעל הבית, תשמע, נראה לי שהדין איתך, שאתה צודק, זה לא אתה לקחת. וכיוון שאני מאמין גם ליהודי הזה שהוא התמין, ולא הוא לקח ובא לטפול עליך אשמה, מסתמה זה רק גוי יכול להיות שלקח. אז אם גוי נכנס לך למרתפי היין, הכל היין נסך. כל היין נסך. אז עכשיו תחשוב טוב טוב טוב, תזכר. אולי זה בכל זאת אתה. כמובן שבעל הבית עשה חשבון שהיין שווה הרבה יותר מהחסרונות של המסכן הזה, והחזיר את הצרור. חוכמה של דיין. חוכמה של דיין. קל לדיין, קל לבעל דין לקבל חוכמה של דיין. מקרה ספציפי, שהדיין מפעיל את החוכמה, את חוכמת התורה, משתמש בה, והדין הופך להיות דבר לגמרי הגיוני ולגמרי טבעי. בלי בושות, בלי פרסומים, בלי שיימינג, בלי לא צריך כתבים פליליים, ולא. באים לפני הדיין, הדיין פותר את הבעיה. פותר את הבעיה. וזה הסוד של תשים סנהדרין אצל מזבח דווקא. כמו שהתחלנו בתחילת הפרשה, מה שרש"י אומר. תשים מזבח. תשים סנהדרין אצל מזבח, הסמיכות של פרשת משפטים לסוף פרשת יתרו. אבל צריך להבין למה רש"י שואל את השאלה הזו. כי הלא הסנהדרין, אומר רש"י, לא ישבו אצל מזבח. איפה ישבו סנהדרין? בלשכת הגזית. בעזרה. הם ישבו בלשכת הגזית. אלא מה? רוצה רש"י לומר, זה הדין של תשים... סנהדרין אצל מזבח, אתה צריך ללמוד מכאן שהעבודה של הדיינים היא דומה לעבודה של המזבח. במה? במה היא דומה? המזבח עליו מקריבים קורבנות. הקורבן כולו מוקרב לגבוה. קורבן מוקרב לגבוה, אני מדבר על קורבן עולה. מוקרב לגבוה. אז יש לך אצל המזבח שתי בחינות. מצד אחד מזבח אבנים הוא קשור פה לארץ, מצד שני העולה עולה למעלה. זה נקרא רצו, שהעולה עולה למעלה, ריח ניחוח להשם, ושוב, זה המזבח נמצא פה נטוע חזק בארץ, בנוי מאבנים. הוא לא זז גם ממקומו, הוא קבוע במקום אחד. בדיוק אותו דבר, באותו אופן, גם עבודת הדיינים. מצד אחד, מחד גיסה, היא עבודה של רצו. היא לעשות מיצוע בין עליונים לתחתונים. יש רצו, אתה עולה, ושוב, מוריד את זה הנה לארץ, בסוף לסכסוך הקטן, האישי או הגדול, זה לא משנה, האישי פה בארץ. אתה לוקח כללים שהם כללים של תורה, שהיא גבוהה, שהיא נעלית, ומוריד את זה הנה להתנהגויות של מפעמים, התנהגויות קטנוניות. מצד אחד אתה מדבר על התעלות רוחנית, קביעה של ערכים נעלים, ערכי מוסר, זה הנורמות שנקבעות בבית דין על פי תורה, ומצד שני זה קשור לישובו של עולם, לאופן שבו אנחנו מתנהגים בסופו של דבר בחיי מסחר, בדברים הכי קטנים, בין איש לאשתו, בין אנשים. מחד זה הדיינים, ההתנהגות שלהם מחייבת תקיפות, צריכים להיות תקיפים, דיין צריך להיות תקיף. דיין צריך לדעת, לא תגור. הוא לא מפחד בלפניו עכשיו איזה אוליגרך מול איזה חנווני מסכן, הוא לא צריך לפחד מהאוליגרך. הדין לא משתנה בגלל שזה אוליגרך. לא, הוא צריך להיות תקיף כלפיו, ואם צריך לעשות, להרים עליו, להראות לו את התקיפות הזו, אז הוא צריך להראות לו את התקיפות. דיין צריך להיות מצד אחד תקיף, מצד שני הוא צריך להיות בעל ענווה גדול מאוד. שבעלי הדין לא יראו מפניו, שבעל דין לא יעלם פיו, יעלם מלשון אילם, יעלם פיו בגלל שהוא בהיראה עכשיו. היראה שמצד הדין, צריך להיות ענב, צריך להתייחס אל כל אחד בגובה עיניים. זה יש בחינה של רצות, תקיפות, בשוב הענבה. מזבח היה המקום שבו התגלתה הענבה בצורה בו, הענווה וצניעות בצורה בולטת ביותר. הוא תעלה במעלות על מזבחים. למה לא תעלה במעלות? כשאתה עולה במדרגות אתה, הג'לביה עולה, חושפת הרגל. לא, אתה לא תעלה במדרגות, אתה תעלה בצורה משופעת, כי אתה בענווה ובצניעות. זה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין דף זין, שלא יפסל, מניין לדיין שלא יפסל ראשי עם קודש, שנאמר לא תעלה במעלות וסמיך לאלה המשפטים. לא תעלה במעלות ואלה המשפטים. זה מזבח ומקום ישיבת הסנהדרין. מסכת אבות אומרת, אבו מתונים בדין. להיות מתון בדין. מתון זה לא להיות, זה לא רק לעשות פשרות. יש מושג כזה, כן? יש היום בעולם המשפט גישור, יש מושג כזה שנקרא גישור. אז המגשם מחפש לעשות פשרות, זה לא דבר רע, זה דבר מצוין, דבר טוב לעשות פשרות. אבל הבעל שם טוב אומר, מה זה אבו מתונים בדין? הוא לומד שכל העניין של עולם המשפט זה בסופו של דבר תיקון הדעת. כמו שדיברנו עכשיו מאדמור הזקן, שהיה תלמידו של הבעל שם טוב, תלמיד תלמידו, אז חוכמה של אבו מתונים בדין צריכה להיות כזו שבאמת הדברים בסופו של דבר יתקנו את הדעת אצל בעלי הדין, שהם מפנימים את המשפט, את הערכים, את הנורמות, את המוסר שתמון בעולם המשפט. אז הם משתנים. מה משתנה אצלם? הדעת משתנה. זה נקרא תיקון הדעת. אומר הבעל שם טוב, איך נעשה תיקון הדעת? זה נקרא שעבודת הדיין צריכה להיות הבחינה של מסכת אבות, אבו מתונים בדין, זה נקרא זריזות במתינות. מצד אחד, אומר הבעל שם טוב, מחד, הבחינה צריכה להיות של מוסר אביך. כמו שהאבא יורה את הזרע כחץ, בזריזות, ההבנה של הדיין צריכה להיות שהוא תופס את, את העניין, את הסוגיה, אוחז את השור בקרנב במהירות. הוא מבין את העניין באופן כללי. עכשיו, אחרי שהוא הבין את העניין באופן כללי, והוא מבין פחות או יותר לאחן נוטה הדין, בגדול, זה עוד לא סופי ולא מוחלט. עכשיו הוא צריך לעשות את זה מתון מתון, לברר עובדה עובדה, ראיה ראיה, ולראות בסופו של דבר איך העניין מתפתח. אז מוסר אביך יש, ויש מה? תורת אמך. למה תורת אמך? כי עכשיו, אחרי שהיית בזריזות, אתה צריך מתינות. מתינות זה אמא. אמא, העובר מתפתח אצלה ברחם 9 חודשים, לא מהרגע לרגע. אין אינסטנט, אין מהירות בזה. לאט, לאט, מתפתח עוד קצת ומתפתח עוד קצת, זה עולם המשפט. זה האופן שבו דיין צריך, צריך לדון. מוסר אביך לתפוס את העניין בכלליות, אבל לא לייצר פה. לא לקבוע על סמך התפיסה הראשונית הכללית. ההבנה של הסוגיה. אלא להתחיל ועכשיו לבדוק פרט אחרי פרט, לבנות את הדבר כעובר המתפתח לאיתו ברחם אמו. ממש ככה, אל תיטוש תורת אמך. אדם צריך שתהיה לו, הדיין צריך שתהיו לו את שתי הבחינות. להביא את הדבר הזה ככה שדעת הדיין תתלבש בכל פרטי העניין, והוא כאשר הוא יכתוב בסופו של דבר, הוא ייתן את ההחלטה לכתוב את הפסק. אז כל שאלה של בעל דין, איך הגעת לתוצאה, תוכל להיענות בצורה הכי ברורה שיש בעולם. וכל פרט יהיה נהיר לדיין. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני רוצה להכניס פה עכשיו מעולמי האישי, מה שנקרא, אבל אתה יכול להגיע לבית המשפט, לשופט שלא קרא את התיק. שלא קרא את התיק, הוא לא יודע על מה מדובר. ישיבה 2 ו-3, רק בהוכחות הוא מתחיל לתפוס על מה מדובר. עכשיו, אין לו לא את הזריזות, ובוודאי שאחרי כן אין לו את המתינות. הוא מתחיל רק להבין את הנושא בשלב מאוד מאוד מתקדם, אין לו סיכוי לתפוס את, לאחוז את השור בקרנב, ולכן גם אין לו שום יכולת או רצון להתחיל לברר פרט פרט פרט, הוא רוצה לגמור, רוצה לסיים. וזה בסופו של דבר מוליד פסקי דין פעם אחת אכזריים, הרבה פעמים לא חכמים, לא חכמים, ובכל המקרים כאלה שלא מתיישבים על, על ליבם של בעלי הדין. זה לא מרגיש טבעי, זה לא מרגיש נכון. זה תשים לפניהם כשולחן הארוך, תשים לפנימיות שלהם, זה צריך שיהיה רחמים בדין. זה העניין של מצד אחד להיות תקיף, מצד שני להיות ענב. מצד אחד להיות בעליונים, מצד שני שזה צריך להיות ביישובו של עולם. זה להיות שהדין שהוא חסר רחמים, יכלול רחמים. רחמים זה התחשבות בסיטואציה, התחשבות בבעלי הדין המסוימים, במה שעובר עליהם, במה שמביא אותם למקום הזה, בצורת המחשבה שלהם, צורת ההבנה שלהם והיכולת שלהם להכיל את הערכים שאתה רוצה להנחיל להם. זה גם העולם הפנימי של הדיין. מה הדיין רוצה להשיג מהמשפט? האם הדיין רוצה להגיע בסופו של דבר לשיקום, לתכלית הדין, ואז הוא צריך להיות זריזות ומתינות וכל מה שדיברנו, או שהוא רוצה כרגע לסיים משפט. לסיים משפט. ואז במקום המשפט, שם הרשע. אומר שלמה המלך. במקום המשפט, שם הרשע. ויקב למשפט, והנה מספח, אומר הנביא. למה? כי בדיוק מהסיבה הזו, שאין אצל אומות העולם, אין בבתי הדין, את המושג הזה שנקרא רחמים בדין. אין דבר כזה. כי הם לא מתכוונים לתכלית, הם לא מתכוונים לשיקום, הם מתכוונים לעשות עכשיו את ה... כביכול לברר את האמת. והם יודעים שמה שהם אומרים זה רק על דעתם, ויכול להיות שהמציאות שונה. אבל בכל זאת הם יכולים לקבוע, כי, זה, כי אלה, הם, אלה הם הכללים. לכן יש איסור לידיהם בערכאות של גויים, כי המשמעות של זה זה חילול השם. המשמעות הפנימית של חילול השם זה אין רחמים. חילול השם הכוונה שיש חלל בגילוי השם בעולם, בגילול רחמי השם בעולם. כשאין, כשאתה פתאום מוצא מקום שאין בו גילוי הרחמים של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא חלל, כמו נקב, כמו חור, חסר, יש שם חוסר. וההנהגה הזו של עיקוב הדין את ההר, עיקוב הדין את ההר זה הכוונה אני עושה חור בהר, אז באיזה הר אתה חושב שאתה עושים חור? בהר של הרחמים של הקדוש ברוך הוא עושים חור. וזה חילול הדין, חילול השם. חילול השם זה, זה, זה דבר לא, לא פשוט בכלל.
מה בקשר לקרות של מדינת ישראל?
אני מנוע מלדבר. אני לא מדבר. לא, אני רצינית לא מדבר. אין תגובה. דין, דין, דין שעושים תוך גילוי ומתוך מניע פנימי של רחמים, זה כלי לשיקום, זה כלי שיכול לעתיד, לעתיד להעמיד את, ה, את הנידון, את מי שנידון בדין הזה, להעמיד אותו על הרגליים, לגרום לו לקבל אחריות על המעשים שלו, לגרום לו להפנמה, לגרום לו לעלייה ערכית, לעלייה מוסרית וכו'. זה מכריח את השופט להיות גם ענב, גם גיבור, כמו שאמרנו, וגם רחמן. ענב כאברהם אבינו, אומרים חז"ל, הבעל שם טוב, הנכד של הבעל שם טוב, הבעל דגל מחנה אפרים, אז הוא מביא את הדבר הזה שענב זה כאברהם, גיבור זה כיצחק, שהיה תקיף, מבחינתו יקוב הדין את הארץ אל יצחק, ורחמן כמו יעקב אבינו, זה מה שכתוב ששלושת אלה, אברהם, יצחק ויעקב, הם תלת דיינים, כך הוא מביא מהזוהר הקדוש, שהם שלושה של דיינים, וזה שלושה בחינות, שלוש בחינות שצריכות להתקיים בדיין בעם ישראל. ענב, גיבור, רחמן. ענב, גיבור, רחמן. הנוטריקון של זה, זה רגע. רגע. ובתהילים אנחנו אומרים, כי רגע באפו חיים ברצונו. התפקיד של הדיין בעשיית הדין היא להרגיע את החרון אף של הקדוש ברוך הוא כשיש עיוות של דין. אם יש מציאות שפלוני לקח לאלמוני משהו ששייך לאלמוני, שלא כדין, אז עכשיו יש חרון אף. מה עושה דיין שהוא יודע לעשות את הדברים בצורה נכונה, על פי רצון השם, הוא מרגיע את החרון אף הזה. זה כי רגע באפו חיים ברצונו. ברגע שיש רצון, רצון השם מתגלה, זה מוסיף חיים בעולם. זה מוסיף חיות אצל בעלי הדין. זה מוסיף חיים. אז כל זה דבר יפה מאוד. מאוד מאוד יפה, ועוד נרחיב רגע אחד עוד בעניין שקשורים בסנהדרין, ואולי לפני כן כבר נרחיב בעניין של סנהדרין. לכן כשאתה מניח סנהדרין אצל מזבח, המילה סנהדרין, הגימטריה שלה זה 379. במזבח הגימטריה שלו 57. אם תחברו את שניהם תקבלו 441, בדיוק כמניין אמת. בדיוק כמניין אמת. אתה רוצה אמת, אתה צריך סנהדרין אצל מזבח. למה? אתה צריך שמצד אחד יהיה תקיפות, מצד שני תהיה ענווה. מצד אחד יהיה גיבור, מצד שני יהיה רחמן. מצד אחד יעסוק בעליונים, מצד שני יוריד את זה אל ישובו של עולם פה בתחתונים. שיתקיימו שתי הקצוות, סנהדרין ומזבח. זה מכריח את הדיינים אחרי ההתלהבות והדיון ההלכתי שהוא יכול להיות מאוד מאוד ברומו של עולם להוריד את זה אין על הארץ. להגיד עכשיו, להסתכל על בעל דין בעיניים ולהסביר לו למה הם חושבים שהוא טועה או למה הם חושבים שהוא צודק. לפעמים זה בשווה פרוטה. לפעמים זה בעניינים מאוד מאוד פעוטים. זה לא סתם העניין הזה של שווה פרוטה. זה השלמת שם השם. השלמת שם השם ממש. וכאשר כשאנחנו אומרים שאסור לו לדיין, כמו שגמרא בסנהדרין בזדיין אומרת, שאסור לו לדיין שיפסל ראשי עם קודש, הכוונה שהוא צריך להיות ענב. הוא לא יכול לבוא למעלה. פעם סיפרתי לכם, אני חושב שהרב שיינברגר, שם שלו וחיה, הוא פעם היינו בשבת באיזשהו מקום, יחד איתו, אז הוא, בזמן שעמד ב-18, הוא היה צריך לצאת. מי שאדם אסור לו לעמוד שהוא נצרך לנקביו. הוא חייב, זה עובר איסור, בל תשקץ, בל תשקצו. אז הוא חייב להיות נקי. אז הוא היה 18, הוא היה צריך לנקביו. עכשיו כולם עומדים 18. מה יעשה? יצא דרך החלון. יגיד לי אב עובדה, בעיניים האלה ראיתי. יצא דרך החלון. לא ילד, לא עול ימים. אני יהודי מבוגר. יצא דרך החלון, אמרתי, מדהים. כבר זמן להקל, מדהים. זה אקרובטיקה. מה זה דבר הזה? מקומת קרקע, אל תיבעלו, לא מזה, אבל בדרך החלון. הוא חוזר, הוא רואה שלא כולם סיימו לעמוד. לא כולם סיימו את התפילה. חלק כבר סיימו. הוא חוזר, הוא רואה שלא כולם סיימו. נכנס דרך החלון. שלא להטריח, שלא לגרום לאף אחד איזושהי נוחות. שלא יפסל ראשי עם קודש. לא, שאף אחד לא... זה עולם מושגים אחר. אתה רואה לזה עכשיו איזה דיין, איזה דיין נכנס דרך חלון, איזה דרך חלון, לא משנה מאיזה סיבה. זה לא יעלה לדעת, זהו, אז הוא נכנס, כולם קמים, ואוי ואבוי למי שלא יקום. זה דברים אחרים, זה עולם מושגים שונה. זה ענווה, ענווה שהיא היא באמת פנימית כבר. היא באמת כבר פנימית, היא חלק ממנו. היא חלק ממנו, הוא לא מעלה בדעתו שיתריח מישהו. שהוא יגרום למישהו עכשיו בתפילה איזה אי נוחות. הוא לא מעלה את זה בדעתו, זה לא, הרבה יותר פשוט לו שהוא עובר דרך החלון. הרבה יותר פשוט. זה בצדק תשפוט את עמיתך. צדק, זה אין אמת אלא תורה, זה כל הביטויים האלה שבאים לידי, שאנחנו מכירים אותם, כל אחד מכיר אותם. אבל אנחנו מתקשים לחיות לפניהם, כי כל העולם שסובב אותנו, לא, הוא לא כזה. לא העולם, העולם הלא יהודי. אוסף אותנו עולם לא יהודי מאוד תוקפני. ב-30-40 שנה האחרונות הוא תוקפני ואגרסיבי בצורה בלתי רגילה. פרסומות וסדרות וריאליטי ושלטי חוצות וסרטים באמצעות הפלאפון, בכל המדיות, בכל הזה, הכל תוקף, 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 תוקף את כל עולם המושגים הטבעי היהודי שלנו. הכל מותקף, תחת מתקפה מתמדת. השבת תחת מתקפה מתמדת. כל עולם הערכים היהודי תחת מתקפה. אנחנו בהתגוננות רבתי. ואנחנו צריכים לדעת את זה, שזה משנה בסופו של דבר. אדם לא יכול להיות חשוף כל הזמן למתקפה ולא להיפגע. אין דבר כזה. ולכן העניין שלנו זה לחזק בדיוק את המקום הזה, של האמונה שהתורה היא תורת אמת. ושדייני ישראל הם האנשים הנכונים, כי הם ענבים, כי הם גיבורים, כי הם רחמנים. כי הם יכולים להרגיע את הדין בכלליותו, ולא לא רק בזה. ולכן, אנחנו, השבת קוראים פרשת שקלים, מתחילים ארבע פרשיות, שקלים, זכור, החודש, ופרה. עכשיו, ארבע, כנגד י' כ' ו' כ'. אנחנו מתחילים עכשיו את הפרשה. אז כתוב שסנהדרין היו יושבים כחצי גורן הגאולה. זה מופיע גם בגמרא, גם מופיע במדרש תנחומה. מדרש תנחומה בפרשת כתיסה. אז אומר המדרש, זה שאמר כתוב שורריך גן השר לכסר המזק, שורריך זה סנהדרין, כך סנהדרין יושבת בלשכת הגזית שהיא באמצע בית המקדש, ולמה נאמר שורריך הגן השר, מה זה הגן? מה הגן הגול? אף כך סנהדרין הייתה כחצי גורן הגולה. כחצי גורן הגולה. כך הייתה סנהדרין, כחצי גורן הגולה. מה, למה כחצי גורן ולא כגורן הגולה? למה לא הגולה כגורן? גורן היא הגולה, היא לא, למה אתה צריך להגיד כחצי גורן? שישבו בעיגול. למה כחצי גורן? אומרים חז"ל, כי חצי גורן זה כנסת ישראל, והחצי השני משלים הקדוש ברוך הוא. אורייתא וישראל חדו. נאמר על כנסת ישראל שהיא פלגופה של קודשא בריך הוא. כמו שעל אישה נאמר שהיא פלגופה של בעלה, חצי מהגוף של בעלה, ככה נאמר ביחס של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. שכנסת ישראל הולכת, וזה בראש ובראשונה עולם המשפט, למאן דאמר שיתרו הגיע לפני מתן תורה, אז אותו מאן דאמר גורס שלמלא יתרו מניח את מערכת המשפט לפני משה רבנו, אנחנו לא מקבלים את התורה. כדי לקבל תורה צריך קודם מערכת משפט. ועכשיו התוכן של מערכת המשפט זה התורה. אבל צריך את המערכת, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, צריך את, את המנגנון, צריך את המסגרת. עולם המשפט קובע הרבה מאוד. וכאשר אנחנו רואים שעולם המשפט מושפע עד המקום שבו, יותר מהכל, החשבון לא נגמר, לא כאן, אלא זה חשבון מסתובב, גלגולים זה מלשון גלגל, החשבון הוא מסתובב, עד שזה ממוצא אל הנקודה, זה יכול להיות דבר מבהיל, כמה צריך אדם להיזהר. ולפעמים הדברים הם, כמו ראש של גפור, אדם לוקח גפור מהחבר שלו, גפור, בלי ידיעת החבר זה גזל, גפור, יש חשבון, מר מינן מפחיד, והחשבון הזה הוא, בסוד הגלגול. אז כל זה טוב ויפה, כשמדברים על מערכות גדולות, מערכת המשפט, כנסת ישראל, אבל רבותינו לימדו אותנו שכל אדם צריך להיות דיין. כל אדם הוא דיין, לא רק צריך להיות. כל אדם הוא דיין. קודם כל הוא, דיין לעצמו. אחרי כן הוא דיין לפעמים על אשתו והאישה על בעלה. הוא דיין על הילדים שלו. הוא דיין על העובדים שלו. הוא דיין על הבוסים שלו. הוא דיין על מה שהוא רואה בחוץ. הוא דיין. אז אם הוא דיין, אז הוא צריך לדעת שכאשר הוא מפעיל את כוח השיפוט שלו כלפי המציאות, והוא צריך, עכשיו לקבוע עמדה, אז הוא צריך לעשות את זה, קודם כל מתוך חתירה, לשפוט, בצדק לשפוט את עמיתך. הוא צריך לעשות את זה מתוך חתירה להגיע לתכלית, למצוא את הקודש שבמציאות, לתקן את המציאות. הוא צריך להיות ענב, גיבור, רחמן. עכשיו חל עליו אם הוא הדיין. וכאשר אדם עושה, אומר רבי נחמן, כאשר אדם עושה דין למטה, לא עושים איתו דין למעלה. זה תופס את הגלגל. פתאום החצי גורן היא לא רק, לא עושים איתו דין למעלה. אם הוא עושה עם עצמו דין, הוא עושה עם עצמו. עכשיו הוא דן את עצמו ואומר, אני צריך תקן, עשיתי עוול. אז המקטרק סותם. המקטרק לא מדבר. לא, הוא אומר, זה כבר טופל. העניין טופל. אין אדם עשה דין עם עצמו. אין עניין לציבור, בדיוק. אין עניין לציבור. העניין טופל. אז זה בפתח אליהו, בתיקוני הזוהר, פתח אליהו כתוב, משפט עמודה ואמצעיתה. ככה כתוב, זה עמוד האמצע המשפט. למה? אם אתה לוקח את הגיבור, את התקיף, את העליונים, את הרצו, ולמועד זה אתה לוקח את הרחמן, את השוב, את הישובו של עולם, שוב מלשון ישובו של עולם, אתה לוקח את הענבה, את הרחמנות, כן, מהצד השני, אז המשפט יוצא משפט ממוצע. זה מה שאומר בעל הטורים בפתיחה, מה זה המשפטים? הוא אומר, מה זה המשפטים? נוטריקון, הוא מביא פה כמה וכמה נוטריקונים. יפהפים, תסתכלו על זה בזמנכם החופשי. אבל בעיקר הוא אומר, הדיין מצווה שיעשה פשרה טרם שיעשה משפט. המשפטים. הדיין מצווה שיעשה פשרה, אמרתי שיש כמה. טרם שיעשה משפט. למה? כי הפשרה היא ממצעת את הדין. היא לוקחת בחשבון גם קצת רחמים וגם קצת ענווה וגם לא הכל... לא, לא כל הצדק הוא, הוא תמיד במה שאני חושב, במה שאני מרגיש. לא, יש צדק גם אצל מישהו אחר. אם הוא לא היה חושב שהוא צדק, הוא לא היה עומד. הוא חושב שהוא צדק. ולפעמים הוא טועה בזה שהוא לוקח את, את ההרגשה של הצדק שלו למקומות לא נכונים. עכשיו, צריך אבל לקחת בחשבון שיש איזו נקודת אמת אצלו, ושהוא מעצים הרבה נקודות לא אמת ליד זה, כדי... כי הוא לא יודע לבטא נכון את נקודת האמת שלו. אז זה יוצר עיוות. אבל אם בסוף מבר... אז תן לו איזה נקודת זכות, תן לו. נקודת זכות אחת, כבר עשית פשרה. כבר התפשרת. והמשפט האלוקי, הוא יעשה את הבירור הסופי. הוא יודע בדיוק, אותו אי אפשר להטעות, תביא עדים, לא תביא עדים, הכל ברור. למעלה זה סרט, וידאו, גם של המחשבות וגם של הכוונות וגם של הזה, הכל מוקרן בוידאו, הכל ידוע ולא משנה מתי עשית, ואם היה חושך, אם היה אור, הכל רואים למעלה. הכל, וגם בחדרי חדרים. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש בקטע שפתחתי איתו. אז כיוון שפתחנו בדברים האלה, צריך לומר, כל סוד הגלגול הוא שהדברים הם גלגל סובב בעולם, שזה לא נגמר בחיים האלה. זה לא נגמר, וזה גם לא התחיל בחיים האלה. אלא לפעמים אדם לא יודע, הוא רואה שיש לו בחיים איזה קושיים, אתגרים, כל מיני דברים, והוא לא מבין מאיפה זה בא. הוא לא מבין. אז הוא צריך לדעת ולהשלים, להפנים, אמרנו, זה הכל לתוך הפנימיות. שיכול להיות שזה תוצאה של מעשים מדורות קודמים, מגלגולים קודמים. יכול להיות שהוא עכשיו נמצא בשלב שבו נעשה ברור האמת ביחס לעניינים שעד היום לא התבררו. גם לא לפני 700 שנה כשהוא היה באיזה בגלגול מסוים. לא התבררו. בעבר זמן, והגיע הזמן עכשיו לברר. עוד פעם נפגשו הנשמות שצריכות לברר את אותה נקודה שלא התבררה לפני 700 שנה כשהם נפגשו אותם נשמות. אז זה אולי קשה לנו להבין, ובוודאי שצריך את האריזל וצריך גדולי ישראל שרואים את הנשמות גם בגלגולים הקודמים שלהם, שרואים להגיד איזה גלגול היית וכו', ויש הרבה מאוד סיפורים בעניין הזה גם אצל הבעל שם טוב וגם באריזל. אבל אני, אפרופו זה, הייתי רוצה לספר לנו איזשהו סיפור, כי לא חשבון של גלגולים, אבל חשבון של דורות. חשבון של דורות. גם חשבון של דורות הוא חשבון. כי אתה לא רואה היום, אתה לא רואה היום ואתה לא יודע היום מה יכול לקרות בעוד 30 שנה. מה יכול להיות בעוד 5 שנים. אנחנו לא יכולים לראות גם מה יהיה בעוד 5 דקות. אבל בעוד 5 דקות יש להניח שנזכור את מה שהיה. אבל מי זוכר מה היה 30 שנה long time ago? מי זוכר את זה? אף אחד לא זוכר את זה. אני רוצה לספר איזשהו סיפור ואפרופו העניין הזה. היה יהודי אחד שקראו לו חגי מרציאנו, וחגי מרציאנו הזה לא עלינו ולא עליכם, היה אברך בן תורה, עם אחד הרגיש איזשהו כאבים, אברך מבאר שבע, הרגיש איזה כאבים, הלך אצל הרופא, שלחו אותו לבדיקות אונקולוגיות, והאונקולוג דוקטור יונתן מרגלית, פוגש אותו לשיחת סיכום אחרי שהיו תוצאות של ה-MRI וכל הצילומים וכו', בארשת פנים מאוד מאוד רצינית וכבדה, ואומר לו, תשמע, אין דרך קלה להגיד את זה, יש לך את המחלה הארורה והיא מפושטת לפחות בשתי מקומות, וגם יכול להיות שיש גורות גם במקומות נוספים, ובטח יכולת להבין את זה על פי הבדיקות והחוזרות ונשנות וההולכות ומעמיקות שביצענו. המקרה שלך הוא מקרה קשה, אם כי יש כאלה שיצאו מזה. והחגי מרציאנו הזה חשך עליו, הרגיש שהעולם מתרסק עליו. פשוט, השם לא ייתן שערה שאף אחד לא יעמוד בסיטואציה הזאת. זה דבר נורא והיום. דוקטור נתן מרגלית מתחיל להרגיע אותו, ללטף אותו במילים, תשמע, יש כאלה שיצאו מזה, צריך כמובן לטפל. כנראה שבארץ אין את המומחים הטובים ביותר לטפל בעניין הזה, אבל אם אתה רוצה סיכוי לחיות, אתה צריך לפנות אל המומחים הטובים ביותר שישנם, וכנראה שלא כדי לעשות את הניתוח הזה בישראל, זה ניתוח שמכריח כנראה, קריטה של שני איברים והשתלה של שני איברים במקומה, והאיברים המלאכותיים האלה, והשתלת האיברים המלאכותיים האלה, היא לא נעשית בצורה המיטבית בארץ, אלא בחוץ לארץ. שואל אותו, על מי אתה ממליץ? אומר לו, דוקטור מרגלית, תשמע, אני בשעתו עשיתי סטאז' אצל רופא בארצות הברית, באוהיו, שהוא גם אדם מציל נפש, וגם נחשב המנתח מספר אחד העניין הזה, שמו יוהאן ון דינץ, או דיניץ, אני לא יודע בדיוק איך לבטא את זה, הוא הולנדי במקור, אבל 30 שנה כבר ויותר, הוא נמצא בארצות הברית, ואני בשעתו עשיתי אצלו את הסטאז', הוא נחשב המומחה מספר אחת בעולם. אני לא אומר לך שתסתפק בזה, לך תקבל עוד חוות דעת אצל הרב פירר ואחרים שמתעסקים בנושא הזה של, של רפואה כזו, ו, ותשמע גם את דעתם. זה חגי מרציאנו חוזר הביתה, מספר את זה למשפחה שלו, אלה תשמעו, אנחנו יהודים מאמינים, זו הבשורה שקיבלתי, זה המקרה, מי שנתן את, נתן לי את החיים, נתן גם את המחלה, ואם ירצה השם, ייתן גם את הרפואה. אני, צריכים ללכת לבדוק, הם הולכים ובודקים עם כל העסקנים הרפואיים, עם הרב פירר ואחרים, וכולם אכן ממליצים על אותו דוקטור באוהיו, ון דיניץ, יוהאן ון דיניץ, כמומחה מספר אחד בעולם לדבר הזה. שולחים, מריצים פקסים לבית הרפואה באוהיו, והם מקבלים תשובה. דוקטור יוהאן ון דיניץ בדק את המסמכים הרפואיים, את התיק הרפואי, אכן צריכים לפי המסמכים קריטת שתי איברים והשתלת שניים במקומם, יש לנו את המומחיות ואת היכולת לעשות את זה, זה עולה 30 אלף דולר לבית הרפואה, ו-50 אלף דולר למנתח. העולם מתרסק עליו עוד פעם על חגי. איפה הוא יביא 80 אלף דולר אברך? שינס את המותניים, שינסו את המותניים כל בני המשפחה, הראשון שהתרימו אותו זה היה דוקטור יונתן מרגלית, והתחיל להסתובב בבתי כנסיות, בגמחים, ואיפה לא, הצליחו, בסופו של דבר הוא והמשפחה שלו הצליחו לגייס 30 אלף דולר. כאבים מתגברים והדחיפות גוברת, הם מחליטים ששולחים לבית הרפואה הודעה שיש להם 30 אלף דולר, קודם כל הרצאות של בית הרפואה. מה יהיה עם ה-50 אלף דולר? ניסה, ומי שנתן את המחלה, ובעזרת השם גם ייקח את המחלה, גם ישלח את הכסף. יונתן נוסע חגי נוסע לאוהיו, נוסעת איתו אחותו הבכורה, היא באה עם כרטיס האשראי שלה, והיא אומרת לו, תשמע, אל תהיה מודאג אם לא יגיע הכסף ממקורות אחרים, אנחנו עדיין מנסים לאסוף בארץ, ובתוכנית רדיו עשו על זה וכל מיני כאלה, אבל אם הכסף לא יגיע, אז אני כבר דיברתי עם בעלי, אנחנו מוכנים למכור את הבית ולהשיג את הכסף. ולשלם את הכסף, אני עם כרטיס אשראי פתוח לעניין הזה. הוא אומר, אתם השתגעתם, אתם משכנים את כל העתיד שלכם ושל הילדים עם הדירה ועם הזה בשבילי. הוא אומר, לא, אתה בן תורה, אנחנו רוצים שתלמד, אנחנו רוצים שאתה, זאת השם תברי, ואנחנו מוכנים להקריב את הקורבן הזה. דיברתי בעלי, הוא מסכים בלב חפץ להקריב את הקורבן הזה. הם מגיעים לבית הרפואה, הם פוגשים את, נכנס דוקטור יוהאן ון דיניץ, מקבל אותם בספר פנים יפות, באופן לבבי, בקול נעים ורגוע, הוא מסביר להם את הפרוצדורה, הוא אומר, הניתוח יהיה רק 6 שעות, ככה וככה צריך לעשות, ייקח יומיים של התאוששות, אם הניתוח מצליח, זה יומיים של התאוששות, בעוד יומיים אנחנו עושים יומיים מהניתוח, אנחנו עושים שיחת סיכום אצלי בקליניקה. הוא מרגיע אותם, מרגיע אותם ההסברים שלו והדברים והאופן שהם נאמרים, הם מאוד מרגיעים, והם מגיעים אל יום הניתוח. הוא נכנס לחדר הניתוחים, וונדיניץ, דוקטור וונדיניץ נכנס יחד איתו, האחות יושבת בחוץ, 6 שעות, קוראת תהילים, בוכה, מתפללת, פרקי שירה, שירת הבריאה, שיר השירים, כל מה שאפשר, 6 שעות, כעבור 6 שעות נקישות, דוקטור וונדיניץ יוצא חיוור כולו, אומר להם, הניתוח ברוך השם הצליח, בעוד יומיים, אצלי בקליניקה, הוא קובע את השעה לשיחת סיכום. שולחים אותו להתאוששות, האחות מפורקת מתשישות, דמעות של, שכמובן של עושר, אבל אין לדעת. כעבור יומיים בצהריים, חגי פותח את העיניים, והולכים לשיחת הסיכום אצל דוקטור ון דיניץ. בנדינית נכנס פנימה לחדר, יש לו ביד תיק ג'יימס בונד, הוא פותח תיק ג'יימס בונד הזה, מוציא אלבום תמונות. הוא אומר להם, אני רוצה להראות לכם משהו. הוא מוציא תמונה שרואים אותו, את דוקטור ונדיניץ עומד בה, שהוא צעיר לפחות ב-35 שנה, 30 שנה לאחור, על רקע של קרונות רכבת, והוא מחזיק ביד איזה תיק. מחזיק ביד ככה איזה תיק, מחבק איזה תיק. הוא אומר, אתם צוחקים, ניחשתם נכון, זה אני לפני 30 שנה. הייתי סטודנט לרפואה, וכדי להשלים את חוק לימודיי בארצות הברית, אבא שלי אסף את כל מה שהיה לו, כל החסכונות שלו וכו', ושלח לי סכום עתק של כסף שהיה צריך להספיק לכל שנות הלימודים שלי. ואני נוסע באותו יום ברכבת, ומגיע איפשהו באזור הרלם, וחוטפים לי את התיק. ברכבת התחתית, וחשך עליי עולמי. הבנתי שאני עכשיו, כל חלום חיי של להיות רופא וכל עולם הרפואה נגוז באוויר. אין סיכוי. כל הכסף שלי בתיק הזה. ואז הוא שלף עוד תמונה מהכיס. הוא אומר להם, אבל פה התערב האיש הזה. שם להם את התמונה מול הפנים, והם שניהם קופצים ביחד ואומרים, סבא אלברט! סבא אלברט! מה עושה פה סבא אלברט? זאת אומרת, תשמעו, באותו יום שכל האירוע הזה קורה, מכל הרכבת התחתית, יש בן אדם אחד, בחירוף נפש ממש, כפשוטם של דברים, קופץ על החברה האלה, שולף מהם את התיק, מחבק אותו ומתחיל לרוץ. הוא אומר, והוא קיבל מכות, אבל הוא לא עזב את התיק, הגיע אותו לתחנת המשטרה ומסר שם, וחיכה שם עד שאני אגיע, שימסרו לי את התיק, חזרה. הוא אומר, בתיק היו 65 אלף דולר. שזה היה סכום פנטסטי אז. אז אמרתי לסבא שלכם, אמרתי, אולי תיקח כמה אלפים, בכל זאת עשית מעשה הרואי, עשית מעשה גדול, הצלת את כל העתיד שלי, קח כמה אלפים. אז הוא אמר לי, אנחנו יהודים, ואני על מעשה טוב לא גובה כסף. שמור את הכסף לעצמך, לך תלמד, תהיה רופא, וכשתפגוש יהודים, אם אתה יכול לעזור להם, תעזור להם. הוא אומר, מאז עזרתי להרבה מאוד יהודים, ועשיתי הנחות להרבה מאוד יהודים בטיפולים הרפואיים. עכשיו שאתם יודעים את הסיפור, הוא מוציא את הכרטיס אשראי מהכיס של האחות, מוסר לה אותו חזרה ואומר, החשבון שלכם שולם על ידי סבא אלברט. גלגל, חיים גלגל. שנזכה בעזרת השם, ביד משיח צדקנו, שיבה שופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, שבעזרת השם יהיו הדברים לעילוי משמת אבא מרי, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.